ברוכים הבאים לפרק נוסף של יובי ים, פודקאסט הקולינריה של ישראל, ואנחנו עם פרק של הפסקת ים, אחרי שבוע 100 המטורף שהיה פה, שהיה פה את אסף גרנית, והיה פה פרק פאקינג 100, כאילו, לא, המילה
ברכות,
שזה...
ברכות, ברכות.
תודה, תודה רבה, אני ממש מעריכה את זה, וכמו ששמעתם רבית פה, והנה גם יניב, אתם יכולים לראות שהוא גם הוא נמצא פה, שלא תגידו פה. שאני עובדת עליכם. ואנחנו ממשיכים כרגיל בתכלס, אז מה עם הפרק 100? אנחנו עכשיו לקראת פרק 200, אנחנו כבר צופים קדימה את, את הפרקים הבאים. אז באמת הם פה, ואנחנו ממשיכים לדבר על קולינריה, לדבר על מה שחשוב, להכיר לכם מקומות חדשים, וקצת גם לדבר דיונים ככה, חזקים, עמוקים, מהבטן. אז אנחנו נתחיל בלי לחפור יותר מדי, כי יש על, הרבה על מה לדבר כמובן, וזהו, אתם מוכנים?
מוכנים?
מוכנים.
יאללה. אוקיי, אז באמת, כן, מה, יש פה מישהו מצביע?
הוא מצביע.
אני רוצה להגיד משהו על פרק המאה עם אסף גרנית.
כן.
לפני שמתחילים, אני חייב לעצור רגע. וואו, איזה בן אדם, זה פשוט בלתי נתפס, באמת, וואו. רספקט. ואני חייב להגיד, אחרי זה חשבתי, שהפרק איתי שהתראיינתי אצלך, זה הפרק 50.
נכון.
ואסף עשה פרק 100, ואת חשבתי, זה כל כך סמלי, זה כאילו פי 2, ואני מחמיא לעצמי כשאני אומר פי 2, וזה לא רק ממני, זה מכל אחד אחר, כאילו, וואו,
אתה באמת. אתה יודע, תמיד אומרים, never meet your hero, ואני פגשתי את האירו שלי בפרק 100, כי אני באמת מעריצה שלו, אין לי בעיה, אתה יודע, אני אומרת את זה בגאווה, מה שנקרא, ובפומבי.
לא, זה היה מדהים, והוא מספר, זה כאילו ראיינת 10 אנשים.
אני יכולה להגיד שהיה שעתיים של פרק, ונורא רציתי שהם יימשכו, כאילו, לא ידעתי מה אני עושה, כי אני רואה את השאלות, והזמן נגמר, והוא נגמר, והוא נגמר, ואני, מה אני שואלת עכשיו, ואיך אני, כאילו, כזה הרגשתי שאני, נגמרות לי הדקות, ואני יכולתי להישאר ככה עוד הרבה מאוד זמן בפרק הזה, אבל
גם פרק מלא בתובנות גם.
מה שעוד היה מדהים, אני חייב להגיד שכאילו, כמה שהבן אדם עושה דברים, ותתית אתם ועסוק וזה, שהוא היה פה, הוא היה איתך.
נכון.
מיינדפולנס, כאילו, לגמרי. כשאתה פה, אתה נוכח באיפה שאתה נמצא, שזה לא קל.
הוא היה נוכח, והוא גם, הוא באמת הבין, הוא באמת סיפר כל סיפור כמו, כמו שצריך לספר אותו, מה שנקרא, מאלף עטף, לא חסך בזה, לא היה נמער. גם אמרתי לו שדלת נעולה, והוא לא יכול לצאת. זה היה גם חלק מהם.
זהו, הייתי חייב לפרוק את זה.
אוקיי, עכשיו בוא נתחיל. אז יאללה. אז באמת, כמו תמיד, אנחנו נתחיל פרק הזה עם משהו ניחוח בינלאומי, וגם הפעם נתנו לנו את הכבוד לדבר על נושא כזה, כי התקיים דירוג מפתיע, אבל שכבר כן פגשנו אותו בעבר, דירוג 50 הפיצות הטובות באסיה ופסיפיק. הטקס עצמו התקיים ביפן. שתי פיצריות ישראליות נכנסו לרשימה למקומות 37 ו-39, היה את פיצה פרסקה מעמק הירדן, שהיא מאוד מוכרת, אני מכירה, לא הייתי, לצערי.
הייתי שם כמה פעמים, פיצה מדהימה, טובה, אומרים. והם גם החלוצים של המגמה הזאת של הפיצה הנפוליטנית בארץ, וכל מי שעשה אחרי זה, עשה את זה הרבה בהשראתם. אז ברור
כן,
שהם...
כן, אני שמעתי עליהם באמת המון המון דברים כבר בעבר, אז זה לא מפתיע אותי שהם קיבלו איזשהו לא מקום לא,
פיצה,
של כבוד.
מקום מדהים עם פיצה מדהימה.
כן, והם הם גם, יש לומר, הם זכו גם בתואר One to Watch, שזה גם נהיה עוד קטע בדירוגים האלה שעושים את ה-One to Watch. זה תמיד היה כנראה, אבל אנחנו פתאום נחשפים אליו. אז היה ב-50 Best את שירל שעשו עליה את הפרויקט הזה של ה-One to Watch, וגם פה פרסקה זכתה בתואר הזה ביחד עם מקום 37, ולה פיידרה. שזה פיצריה ירושלמית, כשרה, במקום ה-39. מכובד, כאילו, יש לומר, מתוך 50 פיצריות, הם נכנסו לשם, זה ככה מגניב. כמובן שמן הסתם לא דגמו את כל הפיצריות בישראל, אנחנו כנראה מבינים את זה לבד, לא צריך שיגידו לנו את זה, כי זה קצת יהיה בלתי אפשרי
אני,
אולי.
אני אשאיר לרבית להגיד מי הייתה חייבת
אני
להיכנס
אני יודעת בדיוק מה עבר לי אני בראש כשהוא קרא את זה, כי אני יודעת שעבר לנו אותו דבר בראש, אז אולי אני כבר אגיד. שהיה לי ברור שיניב כמוני קרא את הכותרת ואמר לעצמו, איך יכול להיות שנאופוליטן לא נמצאת ברשימה הזו? שנינו פריקים של המסעדה הזאת, מסעדה חיפאית ברחוב הנמל. אורן אבני, הבעלים של המסעדה, הוא סופר פדנט, מקפיד על חומרי הגלם, על העשייה, על החניכה של העובדים, על האירוח. ויש שם הרבה מאוד דרך מוסף, מעבר לזה שהטעמים נהדרים. הוא נותן במה ליצרנים מקומיים ברמה הכי גבוהה שאפשר לתת. את אוכלת את הפיתה, את יודעת מאיפה הגיעה הגבינה, ואת יודעת איזה שמן זית, מי ייצר אותו, ומאיזה זן הוא. וגם במלחמה, הוא עושה הרבה מאוד דברים לטובת החקלאים. כלומר, הוא ממש שינה את התפריט בהתאם לירקות שחקלאים היו צריכים איכשהו למצוא את הדרך למכור אותם ולא הצליחו. אז הפיצה נפלאה, ויש לה ערך מוסף, ואני לא יודעת מה הייתה שיטת הדירוג. אנחנו יודעים על כל מיני שיטות שונות שאפשר לדרג בהן מסעדות, אבל איכשהו מקומה של נאופוליטן נפקד מהרשימה הזו.
שאני גם חייבת להגיד שאני שמעתי על הפיצריה הזאת.
אבל למעשה אני כל כך מסור לפרק הזה, שהיות שידעתי שאנחנו הולכים לדבר על זה, ונאופוליטן לא נכנסה, אז הייתי חייב לעשות תחקיר, ואתמול הלכתי לשם שוב כדי לבדוק. אולי קרה משהו שאני לא יודע, אולי השתנה משהו.
נו, ומה
חברים, זאת עדיין הפיצה הכי טובה שיש, באמת יוצא דופן. אכלתי שם פיצה עם שורשים, עם ארטישוק ירושלמי, ובטטה לבנה, ופרחי חרדל, וצ'יפס ארטישוק ירושלמי. שהתעלפתי ממנה, ובאופן כללי, הפיצה הזאת מדהימה, וכמובן גם הפיצה של פרסקה מדהימה, ואני בטוח שגם המסעדה השלישית לפיידרה, כן. שלא הייתי בה, אני בטוח שהיא טובה, וזה בדיוק העניין עם דירוגים. סבבה למי שנכנס, מי שלא נכנס זה לא אומר שהוא פחות טוב. ככה זה, זה כן. בסדר.
תשמע, כמו שאמרתי, באמת קשה לדגום עכשיו את כולם. הולכים קצת אולי על איזה משהו פחות, רצו לתת איזה משהו מיוחד, אז באמת פרסקה שהיא ככה במקום קצת יותר גיאוגרפית, רחוק מהמרכז, ואלה פיידרה שהיא קשרה לתת איזה משהו עם טוויסט כזה למדריך. בסדר, אנחנו...
שמח מאוד, וגאווה לנו שהם נכנסו.
מה אכפת לנו, אנחנו זורמים עם הכל, ואנחנו יודעים בסוף...
הפיצריה שאת אוהבת בחדרה, גם לא נכנסה.
אז זהו, אז אני חייבת להגיד... אחד מהמקומות... קודם כל יש את הפיצה הנאופוליטנית שאני אוכלת בחדרה, מעולה, קומלטיטו, אבל הוא עושה את זה מהבית, אז ככה שהוא לא יכול להיכנס. ויש גם עוד מקום, בקרקור שנפתח לו מזמן, פורינה הפיצה, שזה בעצם פיצריה הנאופוליטנית גם כן, שנפתחה לו מזמן. והייתי שם לא מזמן, אני מקדימה את המאוחר, אבל אנחנו כן נדבר על זה כבר עכשיו, היה מעולה. מקום כזה חמים, חמוד, כמובן רוב התפריט זה פיצות נאופוליטניות, אבל יש גם ראשונות כזה טובות שמאוד נהנתי מהן. בסך הכל, מקום ששווה להגיע כזה, להעביר בו ערב, היה מאוד נחמד, אני חייבת להגיד.
קיצור, הפיצה הנאופוליטנית זה הטורטיה ראפ או ה... אני יודע מה, פיטה, החליפה את הפיטה שלה בתור הטרנד החם, ומצצות עכשיו כפיצריות אחרי הגשם.
לגמרי.
ואחלה.
לגמרי, זה באמת מרגיש איזשהו טרנד.
כל עוד עושים את זה טוב, מעולה. יש פיצריה אחת, שמעתי ממש קרוב אליי, בבית לחם הגלילית. עוד לא הייתי בה, אבל כשאני אהיה, אני מבטיח לחזור ולדווח.
ואני רוצה להתחייב פה בפודקאסט, שאני הולכת להגיע לנאופוליטן, לטעום את כל מה שאתם מדברים עליו פה, כי גמרתם אותי, וזה זה, זה, זה חייב לקרות כבר. אני הרבה זמן רציתי לעשות את זה, זה לא קרה, ואני ממש כועסת על עצמי. אז אני...
קדימה, קדימה.
כן. סגור, על חשבון הפרק, על חשבון הפודקאסט.
כן, ממש ככה. אוקיי, אז אני הולכת לספר לכם על עוד דבר נחמד מאוד שהולך לקרות. דיברנו על אסף גרנית, ואיך אפשר, כאילו, התגעגעתי לזה שאנחנו מדברים עליו כל פרק, וקצת הרגיש לי חסר, התגעגעתי. אז באמת, מחנה יהודה פותחים מלון חדש בירושלים. מלון, אוקיי? אנחנו עד עכשיו דיברנו על מסעדות, תהיו איתי מאזינים יקרים, זה מדובר על מלון חדש בירושלים, ברחביה, יהיו בו 21 חדרים. ושם תיפתח לראשונה מסעדה קשירה של הקבוצה, שהיא ממש של הקבוצה, לא בייעוץ, לא בכל מיני דברים כאלה מסביב, באמת של הקבוצה. יהיה שם גם בית קפה, יהיה בר בקומה התחתונה, אולי הם יעשו גם על הגג איזה משהו נחמד, וזה צפוי להיפתח אחרי פסח. אני מניחה שכבר מעכשיו המאזינים יתחילו להיות פה בכוננות על הזמנת חופשות למלון הזה, כי אני חושבת שזה אחד הדברים, זה כאילו טירוף הידיעה הזאת. אז באמת מגניב. ואני יכולה להגיד שזה גם, זה מרגיש לי איזושהי רמה אחרת כבר, זה כאילו כבר, עד עכשיו דיברנו על מסעדות שהם פותחים, וכל פעם משהו אחר, ובחול, ובארץ, וזה, יש תמיד איזשהו בז, ופתאום עכשיו, הם הולכים עוד יותר גבוה, עוד יותר חזק, מלון של מחנה יהודה. זה מטורף. אני מתרגשת.
ברכות, נשמח להתארח. בואי, זה חבר'ה מקצועני על, וכל מה שהם עושים, הם עושים במקצוענות, והם יודעים מה הם עושים, והם יודעים מה זה קונספט, והם יודעים לייצר חוויה, והם יודעים לשים את לקוח במרכז, ובטוח שגם המלון יהיה מדהים. כאילו, אין בכלל ספק, כאילו, זה לא...
זה פשוט גם נהיה כבר טרנד, הנושא הזה של חופשה בדיל סגור כזה, שיש לך איפה לישון, ואתה גם יודע שהמסעדה של המלון היא מסעדה מעולה.
זה מאוד נוח.
כן, זה מאוד נוח, אז אני ממש בעד הקונספט.
בעולם אגב זה מאוד נפוץ, בצרפת יש את כל הנושא של הרלי השטו, שיש לך מסעדות מישלן, בתוך מקום שיש בו גם מלון, ואתה יכול לישון שם אחר כך. אני אכלתי במסעדה כזאת בבריטני של השף רולנג'ה, ויש גם כשהייתי אצל מסימו בוטורה, אמנם לא ישנתי במלון, אבל אפשר גם לישון שם, וזה דבר מגניב. ובסוף ארוחה כאילו, הלכת לישון בלי לנסוע?
אפשר לשתות מי לנהוג.
בדיוק, אנחנו כולנו צפונים, אנחנו מבינים על מה מדובר. אז יופי.
יודעת מה, זה אפילו לא רק אחרי, אתה בא לפני, אתה מתארגן לך בכיף, אתה יורד ברגל למסעדה, זה חוויה אחרת, זה כיף.
וירושלים מבחינתי, נגיד, בתור אחת שלא גר בירושלים, וכן במרחק נסיעה שהוא די משמעותי לי, אני חושבת שזה בכלל עוד יותר מגביר את הנושא הזה של מה שאתה מתאר, שאתה רוצה לבוא באיזי, אתה רוצה לנסוע במיוחד, ואתה רוצה גם לישון שם, אתה לא רוצה לחזור בערב מאוחר הביתה. אז אם יש גם מלון שלהם, כאילו גם ככה אנחנו שרופים על כל המסעדות שלהם, אז עכשיו מלון בכלל שיגעו אותנו. אוקיי, אוקיי, אנחנו מתאפסים אחרי שגמרו איתנו, יורד ידיעה. שף חדש במסעדת רוז' שבמלון פרק, כולנו פה דיברנו כבר בעבר על רועי דורי, שף שבאמת עשה דברים נהדרים במלון, ועכשיו הוא באמת אמרנו שהוא כבר סיים את הדרך שם, הוא החליט לסיים, ומי שמחליף את הדרך, את מי שנכנס לנעליו, זה השף יוסי הייב, אם אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, שבעברו הוא עבד המון המון שנים עם השף ארז קומורובסקי, וגם מה שאני יכולה להגיד עליו זה שהוא, חוץ מזה שהוא עבד אצלו, הוא באמת גם מאוד מחובר לטבע, הוא חקלאי והוא מלקט הרבה, וגם ככה נראתה, אני ראיתי כמה תמונות שבאמת ארז העלה, וזה נראה מאוד מסקרן, המון ירוק מופיע בצלחות האלה, וזה מתחבר לפרק עתידי שיעלה בפודקאסט, לא נגיד מה, אבל מתחבר.
תראי, שפים שמתעסקים בליכוד זה כמובן דבר ש... מאוד מאוד יקר וקרוב לליבי, ואני מאוד מתלהב מזה ומעודד את זה. אני לא מכיר ספציפית את השף הזה, אני מאוד אהבתי את רוז' בגרסה הקודמת שלה, ואני חושב ש... כאילו, אני לא מכיר אותו, אבל אני אשמח להכיר אותו, כי נראה שבאמת יש לו כיוונים מאוד מעניינים, ו... בשאיפה.
לגמרי.
בשאיפה נגיע לשם, על חשבון הפודקאסט, ונדבר
אני לכם על זה. אני, בראש שלי, כרגע מתגבשת תוכנית משוגעת, לקחת את כל מי שנמצא איתי בפאנלים, ופשוט לנסוע לצפון לאיזה סיבוב קצרצר, לכל מיני דברים כאלה גם, כן? אבל זה סתם איזו תוכנית משוגעת שלי,
תוכנית נהדרת. אתם
יודעים מה קורה בתוכניות.
במקרה יש לך שני צפונים שיכולים לסייע במשימה.
אני בעד. אני רק שמה את זה פה על השולחן, בהקלטה, ומפה, לא יודעת.
מה שם השף שוב? יוסי?
יוסי הייב. הייב. הייב.
בהצלחה, יוסי. אנחנו מפרגנים, ומאוד מקווים שתצליח שם.
אני סומכת עליו. עוד דבר שקורה, ממש אוטוטו, זה פסטיבל מהחממה לצלחת, שחוזר בפעם הרביעית. והוא מתקיים בסופש אחד השנה, זאת אומרת, שנה שעברה נדעת שהוא כבר היה שני סופשים, הפעם זה סופש אחד, הוא מתקיים כמובן בערבה. ויש פעילויות מאוד מגניבות שמתקיימות בו, כמובן מאוד קולינריות, גם השף אוהד לוי משתתף, שאנחנו מכירים וכזה אוהבים את האוכל שלו, גם פנדה. היא מגיעה עם פנדה פיטה לפסטיבל, והולכות להיות כל מיני ארוחות בוקר, סדנאות, ציורים, פעילויות כמו מאסטר שף, שזה כזה אנחנו תמיד למשפחות, שזה מאוד מאוד מגניב. ובאמת, כמו שאמרתי, זו השנה הרביעית של הפסטיבל, והוא קצת הצטמצם, יש לומר, ואני כאילו סתם חושבת עם עצמי, אם באמת עדיין יש ביקוש, בטח בתקופה כזאת, לפסטיבלים, למשהו שהוא כזה נמרח על סופש, ולא אולי אפילו יום או יומיים. אם יש לזה עדיין איזשהו מקום, בימים הנוכחיים שאנחנו נמצאים בהם, שהם קצת יותר מורכבים.
אני חושבת שבמצב הנוכחי ובמצב הרוח הנוכחי, אולי לקרוא לאירועים האלה פסטיבל זה לא הדבר הכי מתאים. אבל אני כן מרגישה שאנשים מחפשים שיגישו להם את הסיבה לצאת מהבית. לצאת מהבית, ליהנות. ויש לזה ערך מהבחינה הזאת שבעצם אנשים יוציאו את הכסף שלהם כאן בפנים, בתוך הכלכלה שלנו, יתרמו את כספם למי שמגדל כאן את הירקות בערבה, למסעדנים שלנו, יתמכו איזושהי תמיכה חוזרת בכלכלה המקומית. ובמיוחד ביוזמות כאלה שיש מאחוריהן ערכים, אני חושבת שזה מאוד נכון לעשות את הדברים האלה דווקא עכשיו.
אני מסכימה.
אני מניח שיש אנשים שבשבילם באמת זה too much, וכאילו פסטיבל עכשיו במצב כזה, זה כאילו מרגיש להם לא נוח, ויש כאלה שבדיוק ההפך, שצריכים עכשיו את הדבר הזה שקצת יעברר אותם, וייתן להם עוד איזשהו סיבה לשמוח או לחייך או לעשות משהו. ושתי האופציות לגיטימיות, זאת אומרת, אין דרך אחת כאילו במצב הזה להתמודד. אני מניח שאם מקיימים אותו, אז בואו נקווה שיבואו אנשים, זה גם רחוק יחסית, בערבה.
תראה, זה גם באזור גיאוגרפי שאולי פחות מרתיע אנשים, אז אולי זה גם איזה שהוא...
אבל זה מחובה, לפי מה שאת מספרת, זה מחובה לכל מיני ערכים שהם בכל זאת ערכים שזה דווקא יש סיבה לקדם אותם בימים האלה של חקלאות, וכבוד לאדמה, וחיבור למקומיות. אז
אני אומרת, אבל המאזינים, שאני חושבת שזה ממש שווה, אם יש עדיין מקומות, כי זה כמו אירועים שאנחנו סוגרים אליהם מקום. אז אם יש עדיין אפשרות לרכוש, אז תרחשו, תיכנסו, יש ממש, תחפשו את השם של הפסטיבל, ואתם תראו שיש לכם שם מלא מלא אופציות ואירועים שהם ממש מגניבים. ואתם מחפשים איזושהי פעילות, זה בסופש מן הסתם, אז אפשר גם להגיע בקטע של חופש מעבודה וכאלה. אני ממליצה, זה נשמע ממש מגניב. גם ראיתי מה היה בשנה שעברה, זה היה ממש טירוף. בקיצור, מומלץ. אנחנו עוברים לימי שני בבית תאילנדי, מסעדה שהיא מעולה, קיימת המון המון שנים, והאוכל מאוד טעים, כולנו יודעים, ונכנסת להמון המון דירוגים, ותמיד ככה זוכה בפרסים, והם מבינים שאולי הם רוצים לעשות קצת משהו נוסף במסעדה, ומה שהם החליטו לעשות זה להריח ארוחות טעימות בחדר הפרטי של המסעדה, שבעצם הם 480 שקלים לסועד, 8 עד 11 מנות, זה משתנה, 4-5 כוסות יין, שזה בעצם מותאם לארוחה. מה שאני חייבת להגיד על הדבר הזה, קודם כל מגניב, קצת שונה, כי תמיד יש לנו ארוחות טעימות שהן נורא כזה ים תיכוני, או איטלקי, או משהו כבר שראינו, פגשנו. לפעמים אנחנו פוגשים ארוחות שהן יותר מיוחדות ואחרות. פה זה ארוחה תאילנדית, אז כבר השתדרגנו. אבל הקטע של היין, אני חייבת להגיד שאני, מניסיון אישי שלי, מבינה שאולי להתאים 4-5 כוסות, ואז בגלל זה גם המחיר כנראה קופץ, זה בדרך כלל מה שקורה, אז אולי זה פחות רלוונטי. מרגיש לי שלא צריך לכלול את הנושא של יין בארוחה כזאת, לתת לסועד את האופציה לבחור אם הוא רוצה יין או אלכוהול אחר, ובדרך כלל גם יין זה משהו שלא שותים יותר משתי כוסות, ותמיד יש מישהו שנוהג, אז הוא לא נהנה מזה, כאילו זה כזה... אני פחות מתחברת לשילוב של הארוחות האלה יחד עם מסלול יין, שזה קורה הרבה. כן, אבל אני פחות בדעה האישית שלי.
אני חושב שהדרך להסתכל על זה היא דווקא מהצד השני. קודם כל, אני מרגיש שנהיית איזושהי מגמה של פיין דיינינג תאילנדי, שעד עכשיו היו מסעדות תאילנדיות יותר בפן הזה, ופתאום גם סיפרתם על המסעדה, ברח לי השם שלה בשוק הקרמל, שעושה מטבח תאילנדי מלכותי.
של רמה 9.
רמה 9, ועכשיו, כן. ועכשיו זה, כאילו, שזה מגניב, כאילו שהתאילנדי נכנס גם לפיין דיינינג, יש לזה קטע מאוד יפה. בעיניי זה בדיוק ההפך. אני חושב ש-480 שקל לאדם, לארוחת טעימות, היום במצב הנתון בארץ של השוק, של החומרי גלם, של המחירים, זה לא משהו יקר, זה לא משהו שמסעדה יכולה להרשות לעצמה להגיש את זה בהרבה יותר זול מזה. ואם נשווה לארוחות טעימות בכל אחת מהמסעדות האחרות בארץ עושה ארוחת טעימות, זה לא יותר יקר.
למה אתה משווה, נגיד, מעניין אותי?
אם אני משווה לאיבה, ל-OCD, ל...
אבל אתה לא יכול להשוות אותם לזה.
למה לא? ארוחת אימות, 10 מנות, 11 מנות, אם אני משווה לכל מיני אנשים שעושים ארוחות פרטיות, אם זה באטר, אם זה ארוחות שאני עושה, בסוף אלה המחירים, כאילו, ויש גם יותר יקר מזה. זאת אומרת, זה... עכשיו, אני חושב שדווקא הקטע של היין, אולי זה הפוך. אומר, אנחנו לא יכולים להוזיל את המחיר של הארוחה, כי אין מה לעשות. מה אנחנו כן יכולים אולי לעשות כדי לתת עוד איזשהו פינוק לאורח? לתת יין. אני לא חושב שאם היו מורידים את היין מהארוחה, זה היה יכול להוזיל את המחיר שלה בצורה משמעותית.
מה שקורה זה שזה מצדיק את המחיר. בסוף בסוף, בוא נדבר על זה, הוא כנראה, אני לא יודעת להגיד בוודאות, אבל ככל הנראה זה איזשהו שיתוף פעולה עם איזשהו יקב, שמגיע ונותן איזשהו מסלול
מותאם. לא בטוח, אולי הוא בחר יין מותאם ספציפית למנות, גם להתאים יין לאוכל תאילנדי, זה לא דבר שהוא בעל הנהלן לכל אחד שמתעסק עם יין, כי זה בכל זאת עולם של טעמים מאוד שונה, שצריך לעשות שם, זה עבודה מאוד מקצועית, להתאים שם את היין, ואני חושב שכאילו, וגם אופה אגב, ועוד מקום שעושה ארוחת טעימות, רוב הארוחות טעימות בעיר הם לא עם יין, ופה כאילו אם אתה מקבל את זה עם יין, גם הכמויות, בדרך כלל כשעושים ווין פארינג, מתאימים את הכמויות, זה לא שמוזגים 6 כוסות מלאות ובן אדם לא, כאילו מת מהיין. בסוף בן אדם מסוגל לשתות בערך 2 כוסות נגיד, אז זה מה שמכניסים פנימה ומסדרים את זה בצורה נכונה. אני מרגיש ששוב, אני לא יכול לדעת מה הם חשבו, אבל יש לי הרגשה שהתפיסה הייתה, אי אפשר להוזיל את המחיר, כי זה המצב היום בישראל לצערי הרב, אבל אי אפשר. אז לפחות לשדרג את החוויה באמצעות התוספת של היין. ככה אני מרגיש, אבל בסוף אם אני הולך לארוחת טעימות של מטבח תאילנדי, 12 מנות, בהתאמת יין, ושילמתי על זה 480 שקל, בישראל, בעיניי, אם הארוחה טובה, בעיניי זה בסדר גמור.
תראה, אני יכולה להגיד לך, נגיד, הזכרת, אתה יודע, אם אני הולכת עם הראש שלך של OCD, עכשיו OCD, הרי בקונספט היותר כאילו, ארוחת אימות, אבל יותר כלילה אולי, וזה עדיין יותר זול. ממה שהם מוכרים בבית אילנדי.
לא, קודם כל הם נותנים רק 8 מנות, וזה בלי יין. אם תוסיפי את היין, אז תגיעי בערך לאותו דבר. שוב, כל אחד משחק עם זה איך שנראה לו, אבל בסוף, העולמות של ה-500 שקל לאדם, אלה העולמות היום המינימליים לארוחת אימות בישראל. פחות מזה, זה פשוט לא שווה. שוב, אני אומר את זה בכאב ובצער, אין דרך להפוך את זה לרווחי בפחות מזה. פשוט אין.
אני חושבת שאתם נוגעים פה בנקודה שהיא רלוונטית כמעט לכל תחום היום בחיים שלנו כאן, שיש פער בין העלות של חומרי הגלם, של כוח העבודה, לבין יכולות אישיות של חלק מהאנשים. ויש לנו פה הרבה מאוד אנשים שעכשיו רק חזרו מכמה חודשים בצו 8, ומנסים ככה לאסוף את שברי החיים ולראות איך הם ממשיכים מעלה, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינות אחרות. ומהצד השני, עומדת המסעדה, שמה לעשות, משקיעה הרבה מאוד משאבים בשביל להביא את המנה עד הצלחת. בסופו של דבר, כל אחד עושה את השיקולים שלו, ואת סדר העדיפויות שלו, על מה הוא מוציא את הכסף שלו.
בדיוק, בסוף זה גם סדרי עדיפויות. הרי אנשים עדיין קונים נייק, שזה מאוד יקר, או כל מיני, לא יודע, אני לא כך מכיר מותגים, אבל כל מיני מותגים שהם יקרים וזה, כי זה מה שחשוב להם. זאת אומרת, אתה לא חייב להיות בן אדם מאוד עשיר, כדי להשקיע את זה, אתה צריך פשוט שזה משהו שהוא יהיה בסדר עדיפויות שלך, עומד במקום גבוה. ואני חושב שבסוף המסעדות די מלאות, אז אני מניח שאנשים כן שמים אוכל בסדר עדיפות גבוה. ואני מקווה שהם ימלאו את הארוחות האלה. אני בטוח אגב שזה יקרה.
מאוד מעניין, ארוחה כזאת. אני חושבת שזה גם די חדשני בחשיבה.
אני הייתי שמח להיות בארוחה הזאת, באמת. זה נשמע לי חוויה אחרת וגם אוכל אחר ממה שאני מכיר.
בוא, תבוא איתי לאכול.
יאללה, אז בואו נלך לארוחה הזאת בבית האילנדי.
יאללה.
סגור, מתי זה קורה? או שזה בקבוע יהיה?
כל ימי שני יש את הארוחה.
וואלה. כן? טוב, אנחנו נדבר.
האמת שזה גם טוב לי.
נדבר אופליין. כן, בסדר. דברי איתי בדי-אם.
בסדר גמור. הוא למד, הוא נהיה משהו שיהיה.
מאוד למד, הוא למד, נהיה בלוגר.
טוב, אז יניב, אנחנו ממשיכים איתך. כי אנחנו עוברים באמת שתספר לנו על איזשהו פודטק או יצרן מקומי שרצית להביא לנו הפעם. אז יאללה, תחשוף ותספר לנו.
כן, בכלל, אני חייב להגיד, זה מדהים, הכמות חדשנות שקורית בארץ, זה פשוט
כל כך... רגע, למה אתה ישר מתחיל את הפינה שלך? לא רצית, כאילו, תמיד אתה מבקש ממני פתיח, והפעם לא ביקשת.
נכון, פתיח, שימי לי פתיח. אין משהו?
שף, יניב,
וואו!
איזה חידוש!
דרופ דה מייק, אני הולך הביתה.
יפה. הוא לא צפה את זה? ראיתם איך הפתעת אותו?
הפתעת אותו מאוד.
תשימי מצלמה עליי, שירו שאני מסמיק.
המצלמה הייתה עליך כל הזמן?
אוקיי.
אוקיי, אז עכשיו אתה יכול...
רגע, אני אסוף את עצמי, אני אנשום. מיינדפולנס, הנה אני פה.
אוקיי, אז יניב, תספר לנו בבקשה מה קורה, מה החדשנות, עניינים.
את יודעת, אני כאילו... החדשנות בארץ היא כל כך מדהימה, שלמעשה הבעיה שלי זה לא להחליט על מי לדבר, אלא יש לי כל כך הרבה ברשימה שאני עוד רוצה לדבר עליהם ולתת להם במה, שזה פשוט בלתי נגמר וזה כיף. וזה בעיניי חלק גדול מהדבר שאנחנו קוראים לו מטבח ישראלי, נכון שזה גם שורשים וליקוט ויער ומסורות ויצרנים קטנים, אבל זה גם זה, זה גם החדשנות והפוטק והפריצת גבולות והיצירתיות, שזה מדהים. אז היום אני אדבר על חברה שאני מאוד מאוד אוהב בשם סיקורה.
סיקורה
בעצם זה בתרגום מילולי, זה תיבת אוצר מהים. סי, ים, קורה, תיבת אוצר ביפנית. וזאת בעצם תיבת אוצר מהים. מהו האוצר של הים? כמובן, האצות. ואצות ים זה בהחלט אחד הדברים הכי חמים בקולינריה בעולם בכלל, כאילו בשנים האחרונות, גם עם העלייה של המטבח היפני, גם במטבח הנורדי בדנמרק, וזה מדברים המון על הצות, גם בכל האספקטים של בריאות מדברים על הצות בתור באמת סוג של מזון מאוד מאוד איכותי, יש בו אחוזים מאוד גבוהים של חלבון, אחוזים מאוד גבוהים של סיבים, מינרלים מאוד מאוד חיוניים, כולל כאלה שמאוד חסרים לנו, כמו יוד לדוגמה. הצות זה באמת כאילו רק טוב, כאילו מהים לאכול הצות, כל אחד יגיד שזה באמת משהו שמאוד כדאי לשלב בתזונה. אממה, הצות הרבה פעמים הם גם, אפשר להגיד, הפילטר של הים. זאת אומרת, העצה היא מנקה את הים. ולכן, היות שאנחנו היום בתקופה שגם הזיהום בים והשמירה על מי הים היא סוגיה בפני עצמה, אז ברגע שהעצה מגיעה ממים שיש בה מתכות כבדות או כל מיני דברים כאלה, אז יש בעיה, אתה בסוף עם ההצעה, יחד עם הדברים הטובים, אוכל גם כל מיני רכיבים פחות טובים. ואתה לא יכול לדעת שאתה הולך וקונה הצעה באיזה חנות אסיאטית, מה באמת עבר עליה.
כן.
מה סיקורה עושים? הם בעצם יודעים לגדל הצעות במים נקיים. אבל אתה לא יכול לגדל הצעה במים מתוקים, אתה לא יכול לשפוך מי עדן לתוך אמבטיה ולגדל הצעות, אתה חייב שזה יהיה קרוב לים. והם בעצם הקימו את חוות גידול הצעות בתוך הים, הם שואבים מים, אגב, החווה היא במחמורת, הם שואבים מים מקרקעית הים, שהם מים יחסית נקיים, הם מעבירים אותם דרך מערכת מאוד מאוד מתוחכמת וחדשנית של פילטריזציה, שבעצם מנקה ממי הים את כל החלקים שאנחנו לא רוצים שיהיו לנו בעצות, אבל משאירה את המלחים ואת המינרלים שאנחנו כן רוצים שיהיו לנו בעצות, ובעצם מכניסים את הנבגים של העצות לתוך המי ים האלה, ושם הם בעצם גדלות, בתוך מי ים, אבל בבריכה, כן. ומאוד מאוד נקיים. והעצות האלו בעצם כבר מפרות אחת את השנייה, זאת אומרת, הם התחילו מלהביא את הנבגים, ומאז כל דור מגדל את הדור הבא של העצות, והייתי שם בחווה במחמורת, וזה ממש מדהים, אתה רואה כאילו בבריכה הראשונה, עצות כאלה קטנות, בייבי כמו נבטים כאלה, ולאט לאט הן גדלות וגדלות וגדלות, ועוברות מבריכה לבריכה, וזה פשוט מאוד, מאוד יפה לראות. הם מגדלים שני סוגים עיקריים של עצות, אחת נקראת עצת אולווה, שהיא עצה ירוקה, והשנייה נקראת עצת גרציליאריה, שהיא עצה אדומה, והיא נחשבת גם כן מעין פצצת בריאות. יש לה איזה טעם מתחתי שכמעט מזכיר בשר. כל מי שאוכל את הבשר, יש משהו בטעם הדמי הזה של הבשר, משהו שהוא טיפה למתחתי, אז יש את זה בעצה של הגרציליאריה, אז מי שלא יודע לעבוד איתה, יהיה לו מאוד קשה לשלב אותה בקולינריה, ובאמת השימוש הראשוני של הגרציליאריה הוא באמת יותר לפרמה ולבריאות ולתוספי תזונה וכאלה, אבל שף חכם, יצירתי, יכול לקחת את הגרציליאריה ולאזן את הטעמים הבשריים שלה עם טעמים אחרים, ולקבל באמת עולם יפהפה של מרקם ושל טעם. אני נגיד עשיתי לה החמצה ביחד עם חלפניו, וזה היה אימאלה, באמת, זה היה מטורף. כמובן שיש את העצת אולווה, שזה העצה הירוקה, שהיא באמת קולינרית בצורה בלתי רגילה, ואפשר לעבוד עם העצות שהן טריות, אם אתה בא לשם לקנות, או קפואות, או שהן גם מייבשים אותן, וזה יכול להיות בצורה של אבקה, או בצורה של שבבי עצות, קריספים כאלה, וזה באמת עצות נהדרות. הם מייצרים מהעצות האלה, גם מוכרים להרבה חברות בעולם שמייצרות מזה מוצרים, בין אם זה, יש היום טרנד שלם של מוצרים עם עצות, קרקרים עם עצות, ולחמים עם עצות, ופסטות עם עצות ים, כאילו בלי סוף. וגם עם חברות שעושות מעצות, באמת תוספי תזונה. לדוגמה, יוד זה תוסף שמאוד חסר, בעיקר לנשים בהיריון וכאלה, ובעצם ב-4 גרם של עצות אפשר לקבל מנה יומית של יוד, אז הם מייצרים מזה גם כל מיני קפסולות ודברים שאחר כך עוזרים בהיבטים האלו. אבל אנחנו פה לדבר על קולינריה, אז העצות אולווה של סיקורה, באמת כמות השימושים הקולינריים שאני מצאתי להם בלתי נגמרות. לדוגמה, אני משלב אותם, אני עושה מהם מיסו כמובן, כל דבר שעובר על ידי הרי הופך למיסו, ובעצות יש המון חלבון, אז אפשר לייצר הרבה אומאמי מהגלוטמט שיש באופן טבעי בעצות. אני משלב אותם בכל מיני קרנצ'ים או ציפויים של דברים, את העצות היבשות, בתור חלק קרנצ'י, עושים מהם פוריקקה, שזה התבלין היפני שעשוי מעצות וסומסום ותבלינים. מהאבקת עצות אפשר לשלב בבצקים, אפשר לשלב אותה בתוך תערובות תבלינים שנותן את העמדים. את העצות הטריות אפשר לשים בתוך כל מיני תבשילים של ירוקים, בתוך מרקי דגים, בתוך תוסף של סיידיש למנה של דג או כמנה בפני עצמו. אפילו עשיתי פעם חורש צבזי מעצות.
די.
במנה של סביץ'ה ועוד כהנה וכהנה. למעשה היה לנו רעיון לעשות ארוחה שלמה על בסיס עצות שם בחווה, ונפגשנו כדי לדבר על הרעיון הזה איפשהו באמצע ספטמבר. אז אתם מבינה למה הוא עדיין לא יצא לפועל. דיברנו על לעשות את זה בנובמבר, כמובן זה נדחה, והלוואי שזה יחזור באיזשהו שלב.
זה בדיוק מה שרציתי לשאול, כאילו מתי יש ארוחה שכולה עצות.
לגמרי, זה כולל גם בקינוחים. זאת אומרת, אפשר לשלב עצות אפילו עם שוקולד ובקינוחים, אפשר לעשות גלידת עצות, שזה יוצא מדהים. יש כל דבר ששמים בו מעצות כתבלין, בעיקר מהאבקה שהיא ממש תבלין, הוא נותן עוד מהטעם האומאמי, הכיפי הזה. בלחם החמצת שאני אופה בבית, תמיד אני שם איזה קו קדושה מהעצות של סיקורה, זה יוצא סופר טעים וגם כמובן מאוד בריא. אז אני גם, והמון שפים גם עובדים עם זה, אני לא מחדש פה, אבל מי שלא מכיר, אני מאוד ממליץ, כאילו, עצות זה, כולם משלבים את זה היום, זה טרנד מאוד גדול. אומאמי בכלל זה טרנד גדול, וכאילו זה פה, זה מתחת לאף, זה נקי, זה, זה, זה בריא, וכדאי להכיר את החברה הזאת. וגם המאזינים שלנו בבית שרוצים להשתמש בהצעות של סיקורה, בניגוד אולי לחברות אחות שדיברנו עליהן, שהן עוד בשלבים של, של סיד, מה שנקרא, שהן עוד אין להן מוצר בשוק, לסיקורה יש כבר מוצרים בשוק, אפשר להיכנס לאתר אינטרנט, אפשר להזמין, אפשר לקפוץ לשם ולקנות, זאת אומרת, כל אחד יכול לעבוד עם המוצרי הצעות האלו בבית, ואני מאוד ממליץ על זה, ושמח לתת להם את הבמה. סיקורה.
סיקורה, יפה, אהבתי.
ואני גם אגיד עוד משפט אחד, כן. היזם שהקים את סיקורה, למעשה היה לי איתו שיחה מאוד מאוד ארוכה, הוא לא הקים את זה בתור עסק, הוא לא הקים את זה בתור ביזנס, הוא לא הקים את זה כדי להתעשר, לא היה חסר לו שום דבר, הוא פשוט נכנס לזה בקטע מאוד אידיאולוגי, הוא הרגיש שהצות עשו שינוי בחיים שלו, והוא החליט פשוט להתמסר לדבר הזה באופן טוטלי, ואתה מדבר איתו על הצות והכמות פשן שיש בו, אתה כבר מרגיש יותר בריא רק מלדבר איתו עוד לפני שטעמת מהצות, ושאתה מסתובב שם בין הבריכות ורואה את זה מבעבע, זה גם מצטלם נורא יפה.
תשמע, ממש מגניב. אני אישית בן אדם שמאוד קולינרית מאוד אוהבת הצות, כי אני גם אוהב, מאוד מתחברת למטבח היפני, אז כל דבר שמשלב בתוכו הצות, זה מבחינתי מאוד מאוד טעים. אהבתי.
וסלטים כמובן, סלטים עם הצות, זה קלאסי כאילו. זה ברור.
יפה, אז אני אכנס האמת לאתר, כי סקרנת אותי. יפה, אנחנו עוברים מפה על קצת כלים למאזינים. לאן כדאי ללכת לאכול ומה בדיוק לאכול במקומות האלה? אני אתחיל, אם תרצו להצטרף אחרי זה, אתם מוזמנים. קודם כל הייתי ביצחק ויהודה, שסיפרתי שהם פתחו, שזה כזה מקום מאוד של אוכל ביתי, פתוח כאילו בעיקר לארוחת צהריים, זה הקונספט.
באבן יהודה, נכון?
אבן יהודה, פינת הליצחק.
פינת
הליצחק, בדיוק.
רואה, אני מקשיב בפרק.
כל הכבוד.
הקשבתי בפרק הקודם.
אז באמת, זה מקום שכבר הלכתי ובאמת גם דגמתי אותו. בדקתי בשביל המאזינים מה קורה שם. וכמו שצפיתי, הכל טעים. אתה יודע, יש הרבה מקומות, אתם יודעים, יש הרבה מקומות של אוכל ביתי ושל כזה מסעדות פועלים כאלה, ופה באמת הכל היה לי טעים, וגם מאוד מוקפד. כאילו, אין בעיה, מגישים בכמויות מסוימות, ומגישים דברים שהם כזה באמת של בית, כמו אורז עם מטריות, וקובה חמוסתה, ודברים שהם באמת מאוד ביתיים במהות שלהם, אבל טעים ומדויק. אז מה שאני יצא לי לאכול, לקחתי כזה, יש להם אופציה של טעימות סירים. משלמים 145 שקלים, וכזה תואמים מכל מה שהיה בסירים באותו יום. ממש טעימה מפה, טעימה משם. וזה היה מדהים. אכלתי באותו יום היה תקוע בחמוסטה. אני לא אוכלת, מי שלא יודע, אני לא אוכלת בשר תחון. אני, יש לי בעיה עם קציצות, אני לא, זה לא בשבילי. אני אוכל רק ממש שזה הכי רך בעולם. ופה זה היה הכי רך בעולם. זה היה ממש מדהים. הקוב החמוסת הזאת הייתה כל כך רכה וכל כך עשויה טוב וטעימה, שחיסלתי אותה, הרי צילמתי המלא לפני, אז היא כבר הייתה קרה ועדיין אכלתי הכל. אז זה לא באשמתם, רק באשמתי. אז זה קודם כל, אכלתי שם גם פרנות, יש להם ממש בתוך התפריט כמו סקשן כזה שהוא רק של פרנות, אני אכלתי שתיים מתוך שלושת האופציות, אכלתי עם מסכן אוף בטיבול מסכן, והיה את הבשר פרוס כזה, מה זה היה בדיוק? בריסקט פרוס, וזה מגיע פרנה כזאת, גדולה, מפתה כזאת, מלא רטבים, וחריף, וטחינה, ו... וואו, מדהים. שתיהן היו מדהימות. המסכן היה, אני בכללי אוהבת את הטיבול הזה, אז נורא התחברתי עוד יותר אפילו. אני, יש לי עירי רק מלדבר על זה. זה כל כך היה טעים, שאני ממש ממליצה לנסות, אם מגיעים, אז גם לנסות מהפרנות. זה היה שילוב מדהים של הטעימות צירים, ביחד עם המיני תפריט הזה שקיים שם. ובאמת, אם רוצים להגיע, אז בין ראשון לחמישי, זה תפריט הרגיל שלהם, של אוכל ביתי, וכזה כל מיני הפרנות וכאלה. יום שישי זה כבר יום יותר מורכב, שהם אנשים באים, לוקחים מהאוכל הביתה, ומי שיושב, אז זה תפריט קצת יותר מצומצם. זה חשוב שיכירו, אבל אני מאוד ממליצה. שורה התחתונה.
אפשר לומר שאני גם ביקרתי שם ממש לפני שבוע, אבל... הייתי שנייה לפני רכבת, והספקתי לאכול רק את הבוריק, והוא היה נהדר וכיפי מאוד. מי שעומד מאחורי המקום הזה, זה השפים עם ריבריל ורן שביט וזיו, רגע שאני לא אצאה בשם, חלילה, זיו מנשה, והם גם עומדים מאחורי הקבינה, גלת קפה מקסימה שגם בה יצא לי לבקר בדיוק באותו יום, וביחד עם אנשי תל יצחק בייקרי הם פתחו את המקום הזה, ואני באמת שומעת רק תשבוחות.
טעים, פשוט טעים. אני, אין לי בעל, מקום לא צריך להיות מפונפן ודברים כאלה. פשוט הכל מדויק, וגם נעים לשבת.
זה גם עניין של תאום ציפיות, כן? באים למקום נכון. של אוכל ביתי.
בדיוק, לגמרי. איזה כיף, אז את יכולה להזדהות איתי. רק יניב, לא יכול.
אבל את השף אמרי בריל אני מכיר, ויש לו יד טובה מאוד.
אני עוברת למקום קצת אחר בווייב שלו, הגלריה של השף אורי זיסו. שהוא שף שלמד לפני שני עשורים, ככה מזמן, בקורדון בלו בפריז, ובאותה תקופה היו המון שפים יפנים שהגיעו לשם, גם הם ללמוד, לא היה להם כל כך מוסד קולינרי ביפן, אז הם הגיעו לפריז, זה בעצם החיבור הראשוני שלו, הוא פגש אותם, למד מהם על האוכל היפני, ומאז אחרי מפגש, הוא היה איתם שנתיים, אחרי הזמן המאוד אינטנסיבי כנראה הזה, הוא כבר החליט שהוא רוצה ממש לחקור את העולם הזה, באמת המשיך לחקור, וללמוד את המטבח הזה. ומשם, בשלב מסוים, הוא פתח באמת את הגלריה שלו ברינטיה, שזה בעצם הבית שלו שם. ובאמת נכנסים לאיזשהו חלל שהוא קטן, הוא מתאים בול לאווירה ולמה שחווים שם. אווירה חמימה, אינטימית, נעימה, במרכז יש כזה בר שסביבו כולנו ישבנו, 13 סועדים, והוא בעצם מולנו, מכין את הכל. והוא עשה את הכל ממש ככה בול, במהירות מדויקת, שהמנות הגיעו אלינו, לא סבלנו בדרך לחכות להן. היה באמת נהדר, וגם מה שנחמד, בגלל שזה בבית שלו, אז המחיר הוא יחסית נגיש, זה 320 שקלים לסועד, לארוחה יפנית עם דגים והכל, זה מאוד מאוד יפה. זה אומנם לא כולל טיפ, אבל זה כן כולל יין לבן וסקה, זה יפה. התפריט עצמו, כן.
פה הדיון הסוער שלנו על נושא הטיפ, אוקיי, בפרק הקודם.
כן, אז באמת לא כולל טיפ, אנחנו לא נפתח את זה שוב, אבל אנחנו יודעים, מכירים את דעתנו בנושא. התפריט הוא תפריט שהוא כן משתנה, זאת אומרת, מה שאני אכלתי, כנראה שאולי תאכלו גם, אבל אולי קצת שונה, אולי בדיוק אותו דבר, זה כזה משתנה. שבע מנות בשיטות עשייה שונות, גם ירקות, גם דגים, גם בשר, ככה משולב, ויש גם קינוח, והכל ככה משלב שיטות הכנה יפניות מסורתיות, יחד עם איזשהו הוא טוויסט מודרני של השף, ואני חייבת להגיד שזו היה ארוחה מטריפת תחושים, ממש כאילו זאת ההגדרה.
זה יפה.
כן, ממש, אני הרגשתי שאני מאוד אוהבת את האוכל הזה ומאוד רוצה אותו מדויק, ולא, היום יש המון מסעדות שמנסות להגיע לפיין הזה של המטבח היפני, ומאוד קשה להן, לא מצליחים, זה דורש איזושהי התכווננות מסוימת בטעמים ובגישה ובהבנה של מה בדיוק אנחנו רוצים להגיש, והרגשתי שזה היה מדויק, ממנה למנה, אהבתי, ואהבתי, והתעלפתי, ורציתי עוד, ופשוט סיימתי את הצלחת, לא רציתי לשחרר אותה, היא רצתה לקחת לי ולא נתתי לה. וזה היה באמת, זה היה מדהים, כאילו, ממש ממש נהניתי. ממליצה. אני חושבת, אני אפילו אגזים, ואני לא חושבת בעצם שזה מוקדם, אני חושבת שכל אחד שהוא רוצה ומחכה לטעמים המיוחדים קולינרית, צריך להגיע לארוחה אצלו ולחוות את זה, זה מאוד מאוד מיוחד, מאוד טעים, ממש, באמת.
אשמנו לפנינו.
כן, מאוד ממליצה. ואני ממשיכה, יש את נורדר, שזה, יש שם את הברנץ', שישי שבת. הרבה זמן לא דובר פה על ברנץ', אז אני חושבת שראוי שככה נזכיר, ניתן עוד איזה כלי אחרון לפני שאנחנו ממשיכים את הפרק. גם לברנץ', הייתי שם בברנץ' ביום שבת. באמת זה קיים שישי ושבת, תפריט שהוא יהודי של ברנץ'. ולמה אני מזכירה את זה? כי תמיד אנחנו מדמיינים ברנץ' כמשהו נורא מושחת כזה, ונורא בשפע, ונורא טעים כזה, והכל נוזל ונוטף ומתפרק, וכאילו אנחנו כזה נורא רוצים משהו כיפי כזה, שאנחנו אוכלים אותו גם עם העיניים. ופה קיבלתי את זה. היה לי, כל המנות היו בגישה הזאת. ואני יכולה לציין ככה כמה דברים שמאוד אהבתי. היה שם, אני מאוד אוהבת חלוקה וסיידים ודברים כאלה, צלוחיות קטנות. והיה שם סקשן כזה של צלוחיות קטנות, שגם פה יש איזה דיל כזה של 3 או 5 במחיר מסוים. קחו את זה. מאוד מומלץ. וגם זה היה כזה ים תיכוני, אבל שמתאים לניגוב עם לחם ובאמת מעולה. וגם במנות האישיות שכל אחד בוחר, אז היה בריאוש. שעליו הייתה או מקושקשת או בצעת עין, ואני לקחתי את המקושקשת, וזה נשמע מאוד פשוט, אתה קורא את זה בתפריט, ואתה אומר, בסדר, מקושקשת על בריאוש, אוקיי. אתה מקבל את המנה, וואו, זה כאילו, זה רך ברמות שאני בחיים לא אצליח להסביר פה בפודקאסט. זה, אתה אוכל מזה, והביס הוא פשוט נמס. הבריאוש נמס, המקושקשת עם טעמי גבינה כאלה, וזה בא עם גואקמולי, וחריפות קצת מעל. אז אתה מקבל ביס שאתה לא רוצה שהוא ייגמר, וזה בסך הכל בריאוש עם מקושקשת, אוקיי? וזה פשוט היה טעים. אז אני ממש ממש ממליצה, אם אתם הולכים וחווים את הברנץ', גם להזמין את המנה הזאת. בסך הכל ברנץ' מאוד, מאוד טוב. מאוד אהבתי, ואני יכולה אפילו להגדיר אותו כברנץ' המושלם עד כה, וזה מומלץ. בסדר, אתם עדיין איתנו אחרי שגמרתי אתכם עם התיאורים?
מרשה לי להוסיף המלצה משלי?
יאללה.
טוב, המלצה שאני גורר איתי כבר כמה חודשים, שכל פעם נגמר לנו הזמן, מאז שמסעדת תלפיות בחיפה, חמר התלפיות חגגה 9 שנים. וזה בעיניי מאורע, אף על פי שעברו כבר כמה חודשים, ראוי לציון. אני שמח להגיד שאני לקוח של 8 שנים, אז ממש כמעט מההתחלה. ואין מה לעשות, המקום הזה, תלפיות בחיפה, הוא מקום חלוצי בכל רמה. למעשה, קודם כל, זה המקום החלוצי של שוק תלפיות, אבל לא מוגזם להגיד שזה גם המקום החלוצי של הקולינריה החיפאית בכללותה בגרסה העדכנית המודרנית שלה. והיום אתה מסתובב בלילה בחמישי בשוק תלפיות, וכאילו הכל הומה והכל מדהים וזה, אבל כשתלפיות נפתחה לא היה שם כלום. אני זוכר ערבים שהיינו מגיעים, שרית ואני, לשבת שם, והיינו שנינו, כאילו, עם אילן ונעמה אשתו, יושבים וכאילו מסתכלים על הגשם בחוץ.
שאילן זה הבעלים?
אילן פירון הוא הבעלים, תכף אני אגיד מילה עליו, אבל באמת אין כלב בחוץ, אין חנות אחת פתוחה, אין מקום אחד, הכל חשוך, יושבים ומחכים כאילו, ורק בן אדם באמת עם כמות חזון בלתי נגמרת, יכול להסתכל על הדבר הזה ולדמיין שעוד 8-9 שנים זה יהיה הלב של הקולינריה החיפאית, המקום הזה יהיה מדהים. אבל מצד שני, זה לא גרם למסעדה עצמה כאילו לאבד מהעדכניות שלה. זאת אומרת, מעבר לזה שהיא הייתה חלוצית, זה לא שנחים שמה על זרי הדפנה. 8 שנים, כל שבוע, מחליפים תפריט, עושים מנות ספיישלים, שומרים על הקונספט של מאכלים מהים, אבל בתור לקוח של באמת המון שנים, אני ממש רואה את הגרף של ההתקדמות ושל ההתפתחות. הבעלים של המסעדה הזאת, שמו אילן פירון, הוא באמת אחד האנשים עם הכי הרבה השראה שאני מכיר, והוא מחזיק את המקום הזה בעצם בצורה מאוד אמוציונלית. לאורך השנים התחלפו הרבה טבחים, הרבה שפים במטבח, הוא נתן לכולם במה מדהימה, אבל לא משנה מי התחלף, עדיין הרוח של אילן היא מאחורי הדברים ומאחורי האוכל. בתקופות קשות כמו בקורונה וכמו במלחמה עכשיו, אילן נכנס בעצמו למטבח ומבשל, ווואו, יש לו יד כאילו חבל על הזמן, יפה אומר לו, אתה כל כך נהנה להיות טבח, כאילו, שים מישהו שינהל בחוץ ותשאר במטבח, כאילו, אתה עושה את זה מעולה. ובאמת, בסוף בסוף זה המקום שאני תמיד חוזר אליו בחיפה, אכלתי שם, אני לא יודע להגיד אפילו כמה פעמים, תמיד טעים, יש תמיד מנות איקוניות מדהימות, כמו הקבבורי והסביצ'ה והדגים הכבושים, ויש כל הזמן מנות מתחלפות, הכל זה קונספט בעיקר של ים, יש חשיבה כל הזמן יצירתית, יש הבנה מאוד עמוקה של, של, של מה זה חוויה ומה זה לקוח ואיך הדברים האלה נבנים. ובסוף אני מרגיש שכל הקולינריה של חיפה חווה למקום הזה המון, אז אני ממש רוצה להגיד מזל טוב לתלפיות, והלוואי שתשארי שם עוד הרבה שנים, ואנחנו תמיד נחזור ונהנה מהמקום הזה. מבחינתי זה עדיין ההמלצה הראשונה שאני נותן, אם מישהו אומר, אני בא לחיפה פעם ראשונה לאן ללכת, זה המקום הראשון, כאילו קל מבחינתי.
טוב, עוד אני חייבת להתחבר.
אז זהו, אז רבית, את פה הנציגה האמיתית. אנחנו לא, אני מנסה לקחת לך פה את המקום, אנחנו לא ניתן לו, את הנציגה האמיתית פה של חיפה.
אני תמיד אשמח שעוד אנשים ידברו על חיפה. קודם כל צריך להגיד שבזכות החמרה, חמרה תלפיות, אני ואני הכרנו בכלל.
לגמרי.
הכרנו דרך אילן, דרך החמרה, אז good for me. ובדיוק כמו שאני אמר, אני יכולה לספר ש בימים הקרובים יעלה להעביר אתר מבית אסיף, פרויקט שנקרא פסיפס, שלוקח מומחי קולינריה שונים, וכל אחד בעצם המליץ המלצות גם בסביבה הקרובה שלו, וגם בסביבה החיצונית לו, ברחבי הארץ, כשהדגש הוא במקומיות ובארטיזנליות, ואני בחרתי במקומות שקרובים אליי לדבר על חמר התלפיות, ואני באמת מדברת שם על כוחו של היזם הבודד, לשנות מציאות של שכונה שלמה. וכמו יניב, גם אני, תמיד שמגיעים אורחים מבחוץ, אם זה מחול, אם זה ממקומות אחרים בארץ, זה המקום שאליו אני מביאה אותם או שולחת אותם. וזה גם המקום שאם אני קצת עצובה או קצת שמחה, אליו אני הולכת, זה במקום שהוא פשוט בית.
ממש.
מקום מיוחד. ואם אנחנו קצת מדברים על חדשות בחיפה, אז בדיוק בהקשר של החמרה, צריך לומר שאילן אכן הוא יזם, ומלבד החמרה יש לו את החמרמורת ממול, שזה הבר, ויש לו דירת Airbnb בתוך שוק תלפיות, והוא פתח גם ביחד עם שותפים חנות יין ותקליטים, סופר מגניבה, מעוצבת בצורה באמת יוצאת דופן, קוראים לה פיקט, ובדיוק עכשיו הם השיקו אתר, בעצם אתר של יין, ועכשיו לקראת החגים יש גם 20% הנחה באתר, אז זה נראה לי חדשה שכדאי להתעכב עליה רגע, להיכנס ולבדוק.
תעשו את זה.
עוד דבר שקורה, אני רגע מתרחבת מחיפה לחיפה והקריות. ואני אגיד פה משפט קצת מוזר. מסעדה תאילנדית בתוך מסעדה רוסית בקריית ים. אוקיי, זה משפט שיש בתוכו הרבה מאוד מוזרויות, ואני אמרתי לעצמי שזה נשמע כל כך הזוי שאני חייבת לחוות את זה בעצמי, והגעתי למקום, נכנסים פנימה לתוך מסעדה של פעם, עם מנות מזרח אירופאיות קלאסיות, אבל המלצרית שמה על השולחן שני תפריטים. אחד אוכל תאילנדי, ואחד אוכל מזרח אירופאי. ובעצם מי שעומד מאחורי המטבח התאילנדי שם, זה ליאור פטרקובסקי. הוא מגיל מאוד צעיר, עובד במטבחים שונים ברחבי הארץ, ובתקופת הקורונה, כמו הרבה מאוד טבחים בתחום, הוא התחיל לבשל מהבית, והייתה לו משיכה מאוד גדולה לאוכל תאילנדי, והוא השתלם קצת בתאילנד ולמד. התחיל למכור אוכל תאילנדי מהבית, ובאיזשהו שלב הביקוש היה כל כך גדול, שהוא אמר לאבא שלו, שהוא בעלים של מסעדה מזרח אירופאית בקריית ים, אבא, אני חייב מקום, אם אתה רוצה שלום בית בני לבין אשתי, תפנה לי מטבח. וזה בעצם מה שקרה, ובתוך המסעדה הזאת יש שני מטבחים, מטבח אחד תאילנדי ומטבח אחד רוסי, וזה שילוב מאוד מוזר, ויקח לאנשים זמן לעכל אותו, אבל זה גם מרתק.
זה עובד.
כבר עושה לי חשק הלכת לשם, את יודעת מה זה מזכיר לי? שאחת המסעדות המיתולוגיות ביותר האסיאטיות הראשונות בארץ נקראה טייוואן הקריות. זוכרת? אני לא הייתי שם, אבל מכיר את המיתולוגיה, כן. אז זה ממש טייוואן הקריות, כאילו. תאילנד ורוסיה.
תדעו שאני המון שנים מחיי הייתי בקריות, אז פרט שלא ידעתם עליי. זה כנראה אף אחד לא ידע.
זה נשווה קריות.
כן, מה עוד?
עוד דבר שקורה בחיפה, יש בית קפה חדש, שמו פוזלסקי, וגם הוא, כמו עוד בתי קפה בחיפה, מושפע מהעלייה האחרונה מרוסיה ומאוקראינה, ובעצם במקומות האלה מתקיימת תרבות קפה ספשלטי מאוד מפותחת, והם הביאו את זה איתם. אז כמו קפה בירדי במרכז הכרמל, וכמו צפון רוסטרס בשכונת הדר, עכשיו גם בעיר התחתית יש לנו בית קפה שהבעלים שלו הם עולים. הם כרגע מגישים קפה נחת מבית קלייה ישראלי, ויש להם ארוחות בוקר מאוד מגניבות, הם מבשלים את הכל במקום. יש להם שם פאג' לוונדר, שאני ממליצה לא לדלג עליו. מקום מאוד צבעוני ונעים.
יפה.
עוד דבר, יש את מאפיית ויינר בקריית חיים.
אוקיי.
היא פתחה מסעדה איטלקית שצמודה בעצם למאפייה, מסעדה איטלקית כשרה, אז הבצק מאוד טרי, וזה מאוד משתלב באוכל האיטלקי.
מגניב, ממש, וואו. האמת, שילוב כזה של מאפייה ומסעדה איטלקית, זה אמור להיות באמת משהו מיוחד. אהבתי, וואו.
דברים טובים קורים בחיפה.
עוד משהו שאנחנו יכולים לעשות בפרק הזה, זה נידבנו את יניב, או שהוא התנדב לבד, יש לומר, לדבר על טרנדים ומגמות, שהגיע הזמן להגיד עליהם חלס.
אופה.
די, מספיק.
לזה אבל עוד אין לי פתיח.
נכון, אנחנו נעשה לך לאט לאט פתיחים להכל.
לא, כי אני לא יכול כל הזמן להיות בתדמית של זה שאוהב את הכל ומפרגן להכל וכולם טובים. צריך גם להגיד דברים מעצבנים.
אוקיי.
אז יאללה, נתתי לעצמי במה. אז היום אנחנו נדבר על טרנד שבאמת אני אשמח שיעבור מעולם המסעדנות שלנו.
כן.
ששייך ל...
איזה מתח, מה הוא יגיד?
ששייך בתת כותרת לטרנד אחר שבחלקו הוא חיובי ובחלקו לא, וזה נושא השמנים המטובלים. אז היום בכל מסעדה שאתה מגיע, אתה כמו, אין יותר, אתה לא יודע מה מקור השמן, אלא אומרים לך שמן ג'ינג'ר, שמן שום, שמן בזיליקום, שמן פרחי משהו.
והכותרת, שמן ירוק.
שמן ירוק, שמנים מטובלים נהיה דבר מאוד איזה. עכשיו, אני לא נגד שמנים מטובלים, שמנים מטובלים יכול להיות דבר מאוד טעים, שגם יכול לתת המון טעם, אבל לא תמיד. לפעמים שמן מטובל יכול להיות גם פתח להרבה מאוד סיכונים, והסיכונים האלה אנחנו משום מה פוגשים אותם עוד ועוד על הצלחות, וזה מתחיל להיות כבר קצת בעייתי בעיניי. קודם כל, אם משתמשים בשמן מטובל, זה צריך להצדיק את עצמו. זאת אומרת, אין טעם סתם לשים שמן ולהגיד שמן לוונדר, אם בסוף אני לא מרגיש לוונדר במנה. כאילו, בואו קודם כל, צריך לבחון כל דבר באמיתיות שלו, וזה תמיד נכון. אבל קודם כל, כשאנחנו עושים שמן מטובל, בואו נשאל את עצמנו מאיזה שמן אנחנו עושים את השמן המטובל, ופה אני נכנס לדבר שבאמת הייתי רוצה שיעלה מהמסעדות, וזה שמן זרעי ענבים.
אוקיי.
כל שף כמעט אתה שואל אותו, השמן המטובל ממה עשית? כי הרי זה לא כתוב בתפריט, כתוב שמן שום, אבל ממה הוא? אני תמיד מחכה לתשובה שמן זית, ותמיד מקבל את התשובה שמן זרעי ענבים. ואז אני שואל, למה לא שמן זית? והתשובה תמיד, שמן זית הוא מאוד משתלט וזה, אבל אני רוצה שמן ניטרלי. זה קצת הזכיר לי שבילדות שהם מדברים על שמן סוי וזה, אז היו אומרים שמן רגיל. אתה עובד עם שמן זית או עם שמן רגיל? אז שמן זרעי ענבים, חברים, זה באמת השמן הכי גרוע שאתם יכולים להכניס לנו לאוכל. אני לא אגזים אם אומר שגם אם הייתם לוקחים שמן קנולה או חמניות או תירס מהסופר, היה עדיף מלקחת שמן זרעי ענבים. אבל יש לו יחסי ציבור, הוא יקר, וככה הוא נכנס לשימוש, ושפים כאילו מרגישים שהוא טוב. זה לא שמן טוב. זה שמן שהוא בעצם תוצר לוואי של תעשיית היין. אף אחד לא מגדל ענבים בשביל שמן. הזרעים, אחרי שהוציאו יין מהענבים וכו', לוקחים את הזרעים לתעשיית השמן. כל מי שמכיר שמן יודע שהדבר הכי חשוב בשמן זה הזמן שעובר מהרגע עד הרגע שעושים מנו שמן. שמן זרעי ענבים זה השמן הכי מחומצן שיש. הדבר שהכי פוגע באיכות של שמן, גם מבחינת טעם וגם מבחינת בריאות, זה נושא החמצון. אין שמן יותר מחומצן משמן זרעי ענבים. אני באמת ראיתי בלי סוף בדיקות וגרפים של חמצון. תמיד שמן זרעי ענבים הוא הכי מחומצן. עכשיו, במקום לקחת את השמנים האיכותיים, המקומיים שיש לנו פה, שמן זית, שמנים טובים, חמאה, שומן בקר, שומן אוף, לא משנה מה, לוקחים את השמן הזה, ממיסים לתוכו איזה שהם חומרי טעם, בזיליקום או משום, לא יודע מה, אבל בסוף מדובר בשמן זרעים נחות, ואתה בא למסעדה, אוכל מנה של סביץ' שמדג טרי שיצא אתמול מהים, והוא כולו מוצף בבריכה של שמן זרעים נחות ולא איכותי, וברוב המקרים גם עם טעם מחומצן. אז איזשהו ירוק וחלטו בו קצת בזיליקום, לא משפר את המצב בשום דבר. אז אני אומר, אם מכינים שמנים מטובלים, א', שיהיה מוצדק, ב', הם תמיד צריכים להיות הכי טריים שיש, כי ברגע שזה שוהה אפילו יום אחד יותר מדי, כל הרכיבי טעם בשמן מתחילים לחמצן אותו, תתאמו את השמנים האלה ותוודאו שאתם לא נותנים לנו טעם מחומצן, כי זה קורה יותר מדי, ואל תשתמשו בשמן הנחות הזה. יש לנו שמן זית בארץ, תעבדו איתו, אני מעדיף על הסביצ'ה שלי שמן זית איכותי משמן זרעי ענבים צבוע בשום או בג'ינג'ר בכל רגע נתון. אז חלס עם השמן הזה.
יאללה, חלס, מה נסגר איתכם? אוקיי,
כל
אוקיי.
באהבה כמובן.
אני ממשיכה למקומות חדשים שנפתחו או ייפתחו בקרוב. ואני עושה את זה מהר, כי אנחנו תמיד עושים את זה על טורבו, ויש צדקה לזה. אתם רק צריכים לדעת שהם קיימים, עוד לא היינו בהם רוב הסיכויים, אלא אם כן תפתיעו אותי. יש מקום שנקרא סנס, מסעדת שף חדשה וקשרה בשרית בנתניה. השף הוא דודו בנאבו, הוא היה בנינה ביאנקה לפני, וזה נראה מקום כזה שהוא מאוד מתאים לחגיגות, עניינים, קצת שמח וכאלה. כל השבוע, חוץ משישי כמובן, הוא פעיל מ-7 עד 1 בלילה. ים תיכוני, קצת איטלקי, גם משלבים בפנים. נראה מעניין, נראה נחמד, נראה כיף. אוהבים את הדברים האלה של שמח ואוכל טוב לצד זה. יש לזה ביקוש, אז מעניין מה קורה שם. יש בר יין חדש בתל אביב מבית טריגר, שזאת מסעדה מאוד מצליחה של בשרים, והוא נקרא זה וויין שופ, ממוקם ממש מול הטריגר, תפריט קטן באמת כמו שאנחנו רואים בהרבה ברי יין, והמקום פתוח ראשון עד חמישי מ-6 עד 12, גם אם הייתם, אם תהיו, תעדכנו, אנחנו סקרנים. סומק. ביסטרו מודרני בקומת הגג של מתחם מול זיכון. השף הוא טרק חביב או חביב, לא יודעת, אבל אנחנו זורמים. והתפריט הוא גלילי, ערבי, דרוזי, ישראלי, כזה שילוב של כל מה שאנחנו בעצם אוהבים לאכול כנראה. וזה מנות כמו עלי גפן ממולאים בבישול ארוך, ולבן הביתית, וקובה בשר, ופלאפל, חומוס, מה שאנחנו רוצים בעצם לאכול, כמו שאמרתי. והמקום פתוח ראשון עד שבת, מ-12 בצהריים עד 10, אז אתם יכולים להגיע גם לארוחת צהריים. חייבת לשתף שאני הולכת לעשות את זה, אני הולכת להגיע לשם לארוחת צהריים בקרוב, ואז אני גם אדווח בהתאם.
הוא יעבור כאילו פינה לפינה של הדיווחים.
בדיוק, יפה, הוא כבר יודע איך הכל קורה פה. ויש מקום אחרון, בן מינונג, זה מקום שכבר היה פתוח. ובעצם השותפות סביב המקום היא התפרקה, ולילך רווה, לקחה את המקום, והיא פותחת אותו במקום חדש, לוקיישן חדש, זה יהיה מול בית המכס, ושם הולך להיות גם מה שמכירים מבן מינון המקורי, אבל גם היא תעשה שם כל מיני עולמות כמו דמפלינגס וספשיילים, דברים שהם קצת יותר, מה שהיא אולי יותר מתחברת אליו. אז באמת זה כאילו נשמע מסקרן, כי כל העולמות האלה של בנמי, וייטנמי וכל הדברים האלה, אני מאוד אוהבת אותם. אז ככה, מעניין מאוד היא תוסיף לעולם הזה שהיא כבר כן נגעה בו. וזהו, סיימנו את הסקשן הזה. אנחנו עוברים לסוף האמיתי של הפרק הזה, עם נחמה. אנחנו אוהבים נחמה, ובטח שזה בא באוכל.
איך אנחנו צריכים נחמה?
אנחנו צריכים אותה תמיד.
רגע, שנייה, כן, סליחה, כן. אני רוצה רגע, קודם כל, להתחבר לדברים שאמרת, כי אני בדיוק מגיעה לכאן אחרי שפגשתי את לילך רווה.
וואו.
ואני רוצה לומר לגביה, אין הרבה שפיות נשים שעומדות בפרונט ומובילות מטבח, ולמרבה הצער עדיין רגע צריך לבוא ולהגיד את זה, ואנחנו מחכים ליום שבו לא נצטרך לציין את זה. ולילך היא באמת מומחית שלומדת לעומק את המטבחים שהיא מבשלת, ואני יודעת שעוד מימי קטית, היא נחשבה מומחית לדמפלינגס.
וואלה.
אז כן, אז זה באמת מאוד מסקרן לבוא
ולטעום
מעבר למנות הנפלאות שיש בבן מינונג היום. ועוד מקום חדש, אני רוצה רגע לספר עליו.
כן.
און משען, השף שהיה ידוע בתור שף מולקולרי, עומד לפתוח ביפו מסעדה חדשה. זה יקרה ככה, אמור לקרות תוך שבועיים, אבל בגלל שהוא עושה את הכל בעצמו, תכף אני אסביר למה הכוונה, זה יכול להיות שזה ייקח יותר. הוא בעצם בונה את המקום בעצמו, במו ידיו. גם את הבר, אבל גם את הצלחות והכלים, הוא מדפיס במדפסת תלת מימד. הוא עושה דברים באמת מטורפים. התוכנית שלו, יש כבר סקיצה של תפריט, 14 מנות, פיקס מניו. כשמאחורי כל הדבר הזה, צריך להגיד שהוא בערך פעם בשבוע, פעם בשבועיים, עושה סשן של בישול ארוחות לניצולי שואה.
וואי.
ועכשיו הוא עושית את זה גם לבישול למפונים, הוא עדיין ממשיך בזה. ובעצם הוא אומר שכדי שהוא יוכל להמשיך בפעילות שלו, הוא צריך לקיים גם איזושהי מסעדה מכניסה. אז יש סינרגיה מאוד יפה בין העשייה שלו.
אבל מכוון גבוה יפה. במסעדה.
כן, מכוון גבוה.
יצא לי לעבוד איתו קצת ולהכיר אותו, ויש לו יד. הוא משוגע, הוא שף משוגע.
זה כאילו. גם הכינוי.
כדאי לטעום את הדברים שלו.
איזה תוספת מעולה, כל הכבוד.
ויש לו ידע עצום, באמת.
מגניב. טוב, אז אנחנו מחכים לכל המקומות האלה, אלה שעוד לא נפתחו, אז אנחנו רוצים כבר, יש פה סקרנות.
אבל בסוף נחמה זה דברים הפשוטים.
כן, אומרים לנחמה.
זה דברים הפשוטים.
אז בוא נתמחה.
אני אתנת שלי שזה כבר דיברתי די בהרחבה. על הפרנות של יצחק ויהודה, ובאמת הפרנה של הסחן אוף.
אפשר לשנות את השם של הפודקאסט להפרנה.
הפרנה, אני חולבת עליה בלילה, אני ממש כאילו התאהבתי. זה פשוט כל כך הרבה נחמה, כי זה כזה הביס הכל כך עמוס טעמים הזה, בקטע טוב כמובן, פשוט טעים, הם ידעו לקחת את הטבלון הזה, המדויק של המסחן, ולהכניס אותו בתוך הפיטה, והפרנה הם מכינים אותה במקום, יש להם שם ממש ככה תנור, באמת שהם עושים את זה שם. ואני באמת, זאת הנחמה הכי גדולה שקיבלתי לאחרונה במנה הזאת, מדהים, ממש.
דרך אגב, יובי, את יודעת שאת מתארת אוכל? את כאילו אוכלת אותו מחדש
תוך כדי
התיאור, את ממש כאילו, אני מרגישה שאת אוכלת אותו עכשיו.
אני מרגישה את זה גם פיזית בגוף.
טוב, אז אני את הביס המנחם שלי השבוע אכלתי בקרמיאל.
אופה.
אז אם יוצא לכם להגיע לקרמיאל, אחלה עיר, יש שם מקום מהמם, בודקה קטנה שנקראת החלון, או סביך החלון, שיש שם בוודאות את הסביך הכי טוב שאכלתם בחיים שלכם, וגם את אחד הפלאפלים הכי טעימים שאכלתם בחיים שלכם. חבר'ה צעירים שבאמת בונים את הסביך באיזשהו מלאכת מחשבת של רוקחות, של הם שמים שכבה, ואז תחציל, ואז שמים עוד איזושהי סלסה, ואז פטרוזיליה קצוצה, ואז פטרוזיליה יותר זה, ואז בצל ככה, ולא יודע בדיוק מה הם עושים, אבל הם ממש בונים את הפיטה כאילו זה... לא יודע, זה נראה כמו מדיטציה או ריקוד מה שהם עושים שם, ובסוף אתה מקבל את הסביך הזה, והכל חם, והכל נוטף, והפיטה טובה, ויש להם בירות של מבשלות בוטיק, זה מטורף. אז בפעם הראשונה אכלתי שם סביך, ואז באתי ואכלתי שם פלאפל, שהוא גם היה פלאפל מדהים בסגנון שאני אוהב, פלאפל ירוק כזה, חם, מנחם, ואז אכלתי את המנה השלישית שלהם שנקראת תסביך, שזה למי שלא יכול לבחור, פלאפל וסביך ביחד באותה הפיטה. ופשוט כאילו, הטעות הכי גדולה למי שיבוא לשם, זה כששואלים אותו מה אתה רוצה, להתחיל להגיד, תן לי עם תחינה, תן לי בלי זה, תן לי זה. אל תעשו את זה, תגידו לו, תעשה.
מה שאתה רוצה.
איך שאתה עושה, הם עושים את זה, מדהים, וזה באמת שווה עצירה במיוחד, סביח, החלון בקרמיאל, מקום מרגש מבחינתי. ומנחם.
יפה. נחמה גדולה שהייתה לי השבוע, הייתה ביום בירושלים. זאת הייתה המלצה של שף, של שף זקאי חוג'ה מג'אקו סטריט. קישקה, חברנו שמתארח כאן גם בפודקאסט, ואני נפגשנו איתו. והוא אמר לנו, בשמולה מכינים את הכל בעצמה מאפס עדיין. אנחנו יודעים שהרבה מאוד מקומות של אוכל ביתי, כבר קצת מרשים לעצמם פה ושם להכניס דברים מוכנים. הוא אמר לנו שם עדיין לא, וקישקה שכמובן מכיר את המוסד הירושלמי הזה, אמר לשם אנחנו נלך לצהריים. ונכנסנו למקום שכולו סירים, שורה ענקית של סירים, קציצות ואורז ותבשילים ושועית ומה לא. והביס שבאמת היה ביס יוצא דופן.
ריח של פתיליות היה?
ריח של פתיליות? לא. אני חושבת שהריח של תבשילים אולי כיסה על כל שאר הריחות. קובה חמוסטה, מדהימה. באמת, המרק עדין וחמוץ גם יחד, אבל הקובה עצמה זה היה משהו מטורף. הבצק היה מאוד רך, והמילוי היה סיסקה. זה לא בשר טחון, זה בשר בבישול ארוך, שהוא קצוץ, מפורק.
זה בשר שקולים אותו. התהליך הקורדים קוראים לזה קליה, כאילו קליה. קולים את הבשר.
והוא בעצם, בגלל הקליעה הזאת, הוא היה מאוד קרנצ'י. וזה היה קצת כמו מרקם של מעמול לתת ביס. המעטפת רכה כמו מוצ'י, והבפנים דומה למעמול. כמובן לא בטעמים. וזה היה פשוט ביס נהדר, ואני חושבת שיכולתי לפרק סיר באותו רגע.
וואו, וואו, לא, זה מסוכן.
אין על מילוי של קובה שעושים את הסיסקה האמיתית. זה משהו באמת יוצא דופן. נוגד כל כלל בישול שאי פעם נלמד בבית ספר לבישול צרפתי, אבל זה פשוט טעים. רגע, איך קוראים למקום?
שמולה.
שמולה, אוקיי.
יפה. טוב, תשמעו, אני חושבת שיש מצב שהרבה מאזינים עזבו אותנו רק בגלל שאנחנו הגזמנו בפרק הזה. יותר מדי אוכל אחך, ואני בעצמי יודעת...
אני תכף עוזב.
אני יודעת בעצמי שבתיק שלי, בדרך חזרה, מחכה רק במבה. אז אני בבעיה, אבל זה מה יש. תודה רבה שבאתם ושחשפתם פה את כל המקומות הנהדרים האלה, ושבאמת ניהלתם פה דיונים מאוד מאוד חשובים ביחד איתי. אז היה לי כיף איתכם.
תודה לך.
תודה לך.
תודה יובי ותודה רבי, זה כיף היה
להיות
ביחד פה.
אנחנו מסיימים את הפרק, ניפגש בפרק הבא, ויאללה, ביי.
ביי ביי.
ביי.